very cute. Knesset Israel. שואפת לתיקון העולם בכל מילה. מה זה כנסת ישראל? אולי אנחנו נסתכל בתחילת פרקי ארץ ישראל, לא תפקד, סליחה, תפילת תורות ישראל, ונראה איך הרב מגדיר מה זה כנסת ישראל. רואים? יש כאן כמה הגדרות מכנסת ישראל. בהתחלה זה פרק הראשון של אורות ישראל, מהות כנסת ישראל לתכונת חייה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה תמצית זו באומה ישראלית ממש, בחומריותה, ברוחניותה, בתולדתה ומונתה. זאת אומרת, כנסת ישראל תמצית ההוויה כולה, זה משהו רוחני. המקור של כל הבריאה, של כל ההוויה, כל מה שמתהווה. אז התמצית, השורש של זה, הגרעין, שמזה הכל מתפתח, מופיע, זה עניינה של כנסת ישראל. זאת אומרת, נשמת ישראל, הייתי אומר, נשמת ישראל היא התמצית. במילים, בהגדרה נוספת, באות ב', כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבראייה האנושית. כמו מוח ולב שיש בגוף, אז כך יש מוח ולב בכל הבריאה, כל ההוויה, ההוויה האנושית. יש גילוי רוחני, תמצית של זה, זה כנסת ישראל. זה הגילוי הרוחני העליון. אחר כך בגימל אומר לנו הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. קודם אנחנו כאילו נתנו איזו הגדרה, בעצם אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. כוללת היא הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. זאת אומרת, עם ישראל הוא בעצם מגלה את המופיע, את כנסת ישראל, שבעצם רוח הרוחני, המקורי, השורשי של כל הבריאה, של כל המציאות כולה. וזה השורש של כל העולם. ולכן כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. ועכשיו הרב יסביר מה פירוש לתיקון העולם בכל מילואו. לסליחה מקורית מתהרת שבאה לא רק משועת נפש האדם לטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור מידת חסד מיוחדה ולא התקללות עם כל המידות כולם. ובלא שיקול של עוז צדק ומשפט, כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. זאת אומרת, הרב מסביר לנו מה זה סליחה מקורית, מה זה תיקון העולם בכל מילואו. זאת אומרת, לא רק להושיע את האדם, נגיד, תשובה, שאדם שעה בתשובה, מבקש סליחה על חטאה, ונמחל לו על חטאה, ואז התיקון הזה הוא תיקון לא מושלם. למה? כי בעצם מצד הצדק אין מקום לסליחה. אדם חטא צריך לשלם. כמו שחזר אמרו לנו, עלו לחוכמה החוטא מעונשו, אמר חטאים תרדוף רע. ומה זה השכל האנושי אומר? אדם עשה חטא, הוא צריך לשלם על זה. מה זאת אומרת למחול? מבחינה זה דבר צודק. וחסד. אבל יש משפט. יש כללות המידות. בתיקון המלא, השלם, הוא לא תיקון שרק שהוא חד צדדי, שהוא נשאר על מידת החסד, שהיא לא מידה צודקת. מידה שמתחשבת, אבל היא לא צודקת. היא לא משפט. אלא תיקון שורשי שעוקר את החץ מעיקרו, כאילו לא היה. זה התיקון היותר שלם. אני אקרא עוד פעם את המשפט הזה. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. לסליחה מקורית, מתארת. דהיינו, שבא לא רק משועת נפש האדם, כלומר להושיע אותו מהנפילה שלו, והטבת רצונו, שפר את הרצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, שזאת מידה אחת משאר המידות, בלא התכוללות עם כל המידות כולם, ובלא שיקול של עוז צדק ומשפט. חוזר הרב ואומר, לא תיקון כזה חלקי, כנסת ישראל שואפת אליו, אלא תיקון כולל לסיבת החטאים. לסיבת החטאים. יש סיבה שגרמה לחטא, לסלק את הסיבה, ומלא אין נעקר החטא מעיקרה. חוק הטהרה, עכשיו הרב משתמש כאן באיזה משל, איזה דוגמה. חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. כלומר, טהרה, יש טהרה מטומאת מת, וכאן מדבר הרב על חוק הטהרה להבעיר את רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. אז בואו נראה. פרה אדומה מחפרת. והיא מטהרת מטומאת מת. נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ ומקטרוג הלבנה, מפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מנמחת האידיאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצרות הרבות הבאות ממנו. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתואר. לא יכולתי להפסיק לי קודם שלא נגמר המשפט. משפט ארוך. אז בואו נתבונן מה אומר לנו הרב כאן. פרה אדומה, יש את כל המילה מחפרת, זה קצת תמוע. איזה כפרה, ארוכה פרה אדומה מחפרת. פרה אדומה היא מטהרת, היא לא מחפרת. הגמרא אמנם במסכת מועד קטן אומרת ש... מיטת צדיקים מחפרת, מקישים את זה לפרה אדומה, כי מיטת מרים נשמחה לפרה אדומה. מה פרה אדומה מחפרת? אז מיטת צדיקים מחפרת. היא גוף הקשיה. פרה על מה היא מחפרת? יש מדרש שאומר שהפרה מחפרת על אבון חטא עגל. זה מדרש אגדה. כלומר, איך היא מחפרת על אבון? הפרה היא האמא של העגל. כשהעגל מלכלך, אז האמא באה ומלכה, ככה זה הסדר. הבן מלכלך, והאמא מלכה. אז הפרה, זאת אומרת, מצוות פרה אדומה היא כאילו באה לכפר על חטא העגל. אז זה דרך הדרוש. וזה מסביר לנו את מה שחז"ל אמרו לנו, ש... גם מיטת צדיקים מחפרת כי מוקש לפרה אדומה. אבל היא מסלקת את התומה של מת. למה יש מיטה? למה יש מיטים בעולם? בגלל מה? בגלל החטא של אדם הראשון. זאת אומרת, החטאים הם גורמים למיטה. והפרה היא, והמיטה היא גורמת לתומה. יש כאן איזו השתלשלות. החטא גורם למיטה, והמוות הוא מביא תומה. והפרה היא מטהרת מהתומת מת, אבל בעצם זה נעוץ. יש כאן איזו מגמה יותר עמוקה. לא בדיעבד לסלק את התומה שאדם נתנה, אלא לסלק את הסיבה של התומה. הסיבה של התומה זה המיטה. וצריך לסלק את המיטה מהעולם. שלא יהיה מיטה, ואז לא יהיה תומה. זאת אומרת, לסלק את החטא שגורם למיטה. לעשות לקום מן השורש את כל הסיבה של הנפילה של החטאים. זאת בעצם המגמה, כאילו, המגמה הפנימית של כנסת ישראל. זה בעצם שמו של משיח, שהוא קדם לעולם, קדם לחטא, קדם לבריאה בכלל, ועניינו להביא טהרה בעולם. כן? אז להעביר את רוח התומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. כלומר, לסלק את הסיבה שגרמה לכל החטאים, שגרמו למוות, שגרמו לתומה. זאת אומרת, אומר הרב, נקרא את הדברים, והיא מתארת מתומת מת, נעוץ בסילוק המיטה, לסלק לא רק את התומת מת, אלא לסלק את המיטה, את המוות בכלל, מיסודה. ואיך אפשר לסלק את המיטה מיסודה? בעלת העולם, מעומק חטאו, לסלק את העולם שלא נחטא. איזה חטא הראשון שאנחנו מכירים של העולם? מחטא הארץ ומקטרוג הלבנה, עוד לפני האדם הראשון שהוא חטא. אז הארץ חטא. חז"ל אומרים לנו שהארץ חטא. מה הארץ חטא? שהקדוש ברוך הוא אמר לארץ, עושה הארץ, עץ פרי עושה פרי למינו. הארץ חטא ועשתה עץ עושה פרי. לא עץ פרי עושה פרי, אלא עץ עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? שטעם העץ כטעם הפרי. כלומר, זה אתרוג. שחז"ל אמרו לנו, הסימן של אתרוג זה שטעם העץ כטעם הפרי. אז בזמננו אנחנו לא כל כך יכולים לזהות את זה, כנראה זה חלק מהנפילה של המציאות. אבל זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שאפשר יהיה שהפירות והעצים יהיה אותו דבר. והארץ חטא, והארץ עשה עץ עושה פרי, והעץ בעצמו הוא לא פרי. הוא לא עץ פרי, העץ עושה פרי. אנחנו צריכים להתבונן מה כאן הקלקול. הארץ לא הצליחה להיות מושלמת. בעולם כולו המצב הוא כזה שיש כל דבר צריך לעשות הכנות, צריך לעשות אמצעים. בלי אמצעים לא מגיעים למטרה. אנחנו אוכלים בשביל שיהיה לנו כוח, בשביל ללמוד. כאילו האכילה היא לא מטרה, היא אמצעי. אנחנו מכינים דברים בשביל שאחר כך נשתמש בהם לדברי מצווה וכדומה. כל העולם כולו בנוי מהשתמשות באמצעים בשביל מטרות. זאת אומרת שהאמצעים הם לא משלמים, הם מביאים לידי המטרה. הקדוש ברוך הוא רצה שהכל יהיה אידיאלי, שהכל יהיה ערך עצמי, לא רק ערך של שימוש לדבר אחר, אלא ערך עצמי, העץ בעצמו פרי. העץ פרי, הפרי פרי, הכל פרי, הכל מושלם. הכל לא אמצעי שאין לו ערך כשלעצמו, אלא רק מה שיוצא ממנו. זה היה חטא הארץ. מה הפירוש? למה, איך הארץ בכלל? היה לה בחירה חופשית? הארץ יכולה לבחור ולעשות אחרת מה שהקדוש ברוך הוא אמר, יש לה חופש בחירה, יש לה יצר הרע, יצר טוב. אלא הכוונה היא זאת, שהעולם, הקדוש ברוך הוא השלם, והוא ברא את עולמו. והבריאה היא לא מושלמת, הבריאה היא לא אלוקית, הבריאה היא חסרה. בעצם היא אותה בריאה ותלויה מהקדוש ברוך הוא, אין לה קיום כשלעצמה. אז היא, כאילו הקדוש ברוך הוא, מצידו שופע שפע אין גבולי, אבל הבריאה לא יכולה לקבל את כל הגודל הזה. והבריאה נעשתה חסרה מצד עצמה. ויצא, וכאילו הארץ, אז המילה חטא היא בעצם חיסרון. אנוכי החטאנו מידי תבקשנו. חטא, זה לא, זה הכוונה חיסרון. הארץ הייתה מושלמת, היא הייתה חסרה. היא לא כמו שהקדוש ברוך הוא שהוא שלם. אחרי זה היה עוד חטא, היה קטרוג הלבנה. הלבנה, הקדוש ברוך הוא ברא את הלבנה ואת השמש באותו עוצמה של חום, של גודל, כן? שני מלכים, ובאה הלבנה ואמרה, אין שני מלכים משמשים בכתב אחד, יהיה כאן תחרות, וכתרוגה, כתרוג. זאת אומרת, העולם הוא לא מושלם, יש קנאה בו, יש, אין שלימות. והחטא הוא בעצם ביטוי לחיסרון, שהעולם כשהוא נברא, הוא נברא, כל, אחד, כל דבר מפריע לשני, אחד לא חשבון השני, העולם לא אידיאלי, הרמוני, של שלימות כזאת, שכל הדברים אחד עוזר, והכל מותאם, אלא יש איזה מתח כאן בתוך המציאות, שאם אתה נותן כוח לזה, זה על חשבון הכוח של השני, כאילו העולם לא מושלם. הבריאה נותרה חסרה. החיסרון הזה אחר כך מתבטא בנפילתו של האדם. האדם הוא גם לא מושלם. האדם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, בריאה הכי מושלמת שיש בין כל הנבראים, שיש בו נשמה אלוקית, אבל הוא גוף, והוא מורכב, והוא לא מושלם. ובהכרח כאילו, מי שלא מושלם לא יכול להיות שלא ייפול. הנפילה היא כאילו מוכחת. והמדרה של העולם, זה שהוא שתוקק אל המקור העליון, מתקדם כל הזמן עוד ועוד ועוד, ויגיע למציאות כזאת שהוא יהיה כל כך מחובר למקור העליון, עד שכביכול הוא יגיע לתיקון היותר שלם ולסילוק כל החסרונות שהיו בשורש, וממילא כאילו לסלק את החטא מעיקרו. זה השאיפה של כנסת ישראל. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילו. אמר לנו הרב שכנסת ישראל תמציתה מופיעה בעם ישראל בעולם הזה. זאת אומרת, עם ישראל כאילו הוא מממש בפועל את השאיפה הגדולה של הנשמה העליונה שהיא תמצית כל הבריאה כולה. אז נקרא עכשיו את כל המשפט הארוך הזה שקראנו אותו מקודם. אם כן, אומר לנו הרב, חוק התארה, העברת רוח התאומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. כלומר, כמו שחזר, כמו שהנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא יראה רוח של תארה, יסלק את התאומה מהעולם, תאומה רוחנית. חוק התארה שעניינו של המשיח להביא את התארה העליונה, זה קשור עם מה שבפועל אנחנו עושים, מסלקים את התאומה על ידי פרה אדומה, שהיא מחפרת, והיא מטהרת מתאומת מת, וזה נעוץ, כלומר, נעוץ בסילוק המיטה מיסודה, בהעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ, מקטרוג הלבנה, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. כלומר, היה אידיאל, תיאוריה עולמית, קדם, יש לו תוכנית, ושוב השם מסילת ציון היינו כחולמים. תמיד אדם יש לו חלום, אחר כך שהוא מממש אותו זה לא יוצא בדיוק כמו החלום. החלום בתיאוריה הוא אפשר לעשות ציור שלם, שאיפה של שלימות נפלא מנה. בפועל המציאות היא מצומצמת, היא לא מאפשרת את השלמת החלום. בא דוד המלך ואומר לנו, ושוב השם מסילת ציון, היינו כחולמים. כלומר, כמו החלום זה יהיה, זה יהיה משהו מאוד גדול. כחלום יורד למציאות, אז כמו שאמרתי, מנפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, מנמחת האידיאל העולמי במציאות. יש אידיאל, יש שאיפה, מנסים להגשים אותו, ובפועל זה לא מה שחלמו, אבל זה משהו גדול, אבל לא מה שחלמו. מה שהכשיר את החטא, כלומר, מה גרם לחטא בעולם? נפילת התיאוריה העולמית. המציאות היא לא כמו המקור, כמו ריבונו של עולם, כמו האידיאל האלוקי, כן? שהוא בא להתממש, אז הוא מצמצם, מתגשם, נהיה מוקטן. וזה הכשיר את החטא. ושאנחנו לא, שהעולם לא שלם. מה שהכשיר את החטא האנושי, וכל הצרות הרבות הבאות ממנו, אם יש חטא, אז יש גם צרות. הכל, הכל צריך להיות מתוקן. כלומר, השפע של עם ישראל, שהיא בעצם הביטוי של כנסת ישראל בעולם, לתקן את הכל מן השורש, זאת אומרת, לחבר כאילו את העולם, העולם נפל מהמקור העליון, ונצמצם, ונתגשם, ונהיה חסר, וכעת שואף בחזרה אל, אל מקורו. התחבר והתחבר והתחבר, על ידי התחברות שלו, כאילו יסולק כל הקלקולים, כל המגבלות. הכל צריך להיות מתוהה. שאיפת ישראל, שאיפת ישראל, כן. זה הסוף המשפט הארוך הזה. עכשיו אומר, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. זאת אומרת, הרב רוצה להסביר לנו, השאיפה הזאת היא לא שאיפה מצומצמת, מוגבלת, עם ישראל יצא מהצרות מחוץ לארץ, יבוא לארץ ישראל, יהיה חיים נוחים, מתוקנים, בלי רדיפות, בלי סבל, בלי צרות, גם יוכל להגשים את עבודת השם שלו בשלימות, ויבוא לידי חיים נוחים של האומה הישראלית. יותר מזה. שאיפת הגאולה היא בעצם שאיפה עמוקה מאוד מאוד, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו, לא זקיפת לבינה מאיזה בניין, שזה דוגמה של עבודה זרה. עבודה זרה היא לקחת איזה כוח עליון אלוקי, אבל מוגבל, מסוים, נדבקת, יש עובדים את האש, יש עובדים את המים, יש עובדים את הרח כוכבים, כל כוח כזה הוא באמת כוח עליון, כוח אלוקי, שרואים שזה מעשה השם. אבל זה אחד הכוחות. ולא הכל. צריך לעבוד את ריבונו של המקור הכוחות. לא את ההופעות שלו. לא זקיפת לבינה מאיזה בניין, כי פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין. לקחת מאיזה בניין לבנות עוד לבינה, אלא ממש מהיסוד של כל הבן, לכוננו בתיקון. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים של אשד עץ החיים, עם כל שורשיו, זהב, ענפיו, פירותיו ועליו, משם יונק. וממנו יבוא רוח חיים. כלומר, כאן יש שפעה עצומה. אנחנו לא יודעים מה המהלך הזה בעצם מגמתו. שאיפת ישראל לבניין האומה זה שאיפה של תיקון עולם במלכות שדי. תיקון שלם. זאת אומרת, לא רק של עם ישראל, אלא של כל העולם כולו. של כל הבריאה, של כל ההוויה כולה. לא חלקיות, אלא שאיפה כוללת של תיקון הכל בשלימות. זאת המגמה. משם יונק, כן? ממנו יבוא רוח חיים, רוח חדש, ועולם חדש יבנה, כי כאשר השמיים החדשים, והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפנינו עם השם, כן יעמוד זרעכם ושמכם. זאת אומרת, הרב מרומם אותנו להתבוננות עמוקה מאוד מאוד. השאיפות צריכות להיות שאיפות של הנשמה, שאיפות של כללות ישראל, שאיפות בעצם של שורש כללות ישראל, שאיפות של כל העולם. אז אנחנו שואפים את השאיפה השורשית של כל הבריאה כולה לתיקונה. השואפת לחזור אל ריבונו של עולם, להיות מחוברת אל הקדוש ברוך הוא בחיבור הכי גדול ושלם. ואז העולם כולו יהיה מתוקן ושלם בכל המובנים, הרמוני, אין תחרות ואין מאבקים. וכל דבר במקומו ובשלימות נפלאה. צריך לצייר את זה בצורה כמה שאפשר לתאר את הגודל הזה של השלימות. במקומות אחרים הרב מדבר שאנחנו צריכים לשאוף לא להסתפק בשאיפת לימון המשיח. אותה משיח זה מטרה מאוד נפלאה, אבל יש אחריה עוד מטרה, תחיית המתים. כלומר, שאיפה הכי מושלמת, להיות מחוברים אל השורש, לא לעצור באמצע הדרך, גם אפילו שהגענו לאיזה יעד מאוד גדול, מאוד נישא, וכך אנחנו מתפללים בתפילה. הברכה הראשונה שאנחנו מברכים, ב-18. ואנחנו מדברים, מלך, גואל, משה ומגן, מגן אברהם. הברכה הראשונה היא ברכה, ברכת האבות. אנחנו מדברים על ה... פונים לריבונו של עולם, ראשית כל, כשאדם פונה לריבונו של עולם, אז הוא צריך, איך הוא יגבור לעמוד לפני השם. הוא חייב להגיד, אני הבן של אבות, אז אני בכוח זה מרשה לעצמי לפנות לריבונו של עולם. הוא פונה לאלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מכיר את הגדולה האלוקית הגדול הגיבור והנורא, וקדוש ברוך הוא, מלך עוזר ומושיע ומגן. עוברים לברכה השנייה, הברכה בהתחלה האישית, משכח שלנו, קדוש ברוך הוא כעם ישראל, אחר כך אנחנו מדברים על הגדלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו מחלקל חיים וחסד וכו', השאיפה, קריאת המתים. אנחנו אומרים מחיי המתים כל בוקר, כיוון שאנחנו קום ישנו והשינה היא חלק אחד מ-60 של מיטה. התעוררנו, היה כאן חלק אחד מ-60 של תחיית המתים. של חיים. חיים בעולם הזה. אבל יש חיים עוד יותר גדולים. שהכל זך ומזוכח ויוצא מהגשמיות שלו, מהמוגבלות שלו, ומגיע לתארה והזכות הכי עליונה. ואנחנו צריכים לשאוף רחוק, רחוק, גבוה. לא לעצור בשאיפות קטנטנות. אנחנו כעם, אנחנו ככלל, אנחנו כציבור, וכל אחד הוא חלק מהציבור. צריכים לשאוף שאיפות גדולות. גם השאיפה לימות המשיח היא שאיפה מאוד גדולה. זה לא שאיפה פרטית, זה שאיפה של האומה. כל אחד יש שאיפות פרטיות, למה הוא רוצה להגיע, מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, איך, איזה כוחות הוא יוצא מן הכוח אל הפועל, איזה שאיפות הוא רוצה להגשים, איזה מגמות גדולות שממלאות את לבבו שהוא רוצה להגיע אליהם, זה הפרט. אבל אנחנו חלק מהכלל, אנחנו שואפים שהאומה, האומה, היא תגיע, היא תעלה, מות המשיח, שואפים עוד יותר גבוהה, שהעולם, שהבריאה, שהכל יתעלם על המעלה. לא שאיפה מוגבלת, אלא הכי גדולה, הכי שלימה שיכולה להיות, שלא יכול להיות יותר ממנה. ככה רב חי. חי בעולמות רוחניים גבוהים עליונים. ואנחנו צריכים ללמוד ממנו איך להתרומם ואיך לעלות. נראה גם את הסעיף הבא. כל מה שנותן כוח יותר גדול בעולם, לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל, לעניין בעניין האומה. כל המאמץ את חיי העולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. כי חיותם הלאומית של ישראל המשכי מהצלחת עולמי. אז מה אומר לנו כאן הרב? הוא אומר לנו למה שהיינו במבט הראשון חושבים, או יש כאלה שחושבים אחרת. עולם הזה ועולם הבא זה שני עולמות. אתה שואף לעולם הבא, מתנתק מהעולם הזה. וכל אלה שכאילו חושבים על עולם רוחני, על עולם עליון, אז לכאורה הוא מחליש את השאיפות לתקן את העולם הזה, כי זה לכאורה תרתי דסתרי. אבל באמת זה לא ככה. זה מה שהרצון לנו אמר. אולי זה מה שאנשים חשבו בזמנו של הרב, שאנשי הרוח, אנשי האמונה, הם לא אנשי הבניין, הם לא בונים את הארץ, הם לא בונים את האומה, הם עוסקים הם מנותקים מהמציאות. המציאות היא לא המטרה שלהם, המטרה שלהם זה מעל המציאות, זה מציאות, מטרה רוחנית. והחיים, חיי העולם הזה, הם לא מטרה. בא הרב ואומר, יוחנן, עולם הבא ועולם הזה זה לא שני עולמות נפרדים. זה בעצם חדה. אתה מתחבר אל השאיפות הגדולות הרוחניות, אתה בונה את החיים המעשים. לא תרתי את זה ספרי. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי יותר חי בעומק גם בעולם הזה. זה במצב השלם. אנשים, יש אנשים שהם לא יכולים, אין להם גדלות של תפיסה, שבעצם עניינו של העולם הבא להעיר לעולם הזה. העולם הזה הוא פרוסטור, והעולם הבא הוא טרקלין. אבל יש דלת גדולה פתוחה בין העולם הבא ובין העולם הזה. ומשם יש אור מאוד גדול שמופץ לתוך הפרוסדור. וכל הפרוסדור מאיר. עצם העובדה שהעולם הזה מכין את העולם הבא, סימן שהוא קשור לו. והמגמה היא בעצם להאיר את החיים בעולם הזה, ולהראות את ריבונו של עולם שמופיע כאן בתוך המציאות. והחיבור לעולם הבא הוא בעצם גורם שאור העולם הבא יאיר בעולם הזה. זה מה שמתכוון הרב לומר. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי יותר חי באומץ גם בעולם הזה. הדבר מתבחן בישראל עניין בעניין האומה. כל המאמץ את חיי העולם, העולם, זאת אומרת, העולם הבא, הרי הוא בונה את האומה בפועל. למה? כי ייחודיותם הלאומית של ישראל הם שכים מהצלחת עולמית. ובישראל זה דבר אחד. מצליחים ברוחניות, אז מצליחים בגשמיות. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, ולהוציא מליבם של זוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבה של טבת, שנשתלהבה ודעכה ואיננה. לומר, ברכו את השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. הזוקים לא מאמינים בעולם הזה. ובלי החיבור לעולם העליון, העולם הזה איך מאבד את משמעותו. אז באה תורה שבעל פה, והיא הרגילה, תקנו להגיד ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. מאיזה עולם? מהעולם הזה ועד העולם הבא. העולם הבא ועד העולם הזה. יש שני עולמות, לא רק העולם הזה, יש עולם פנימי, יש עולם רוחני. יש עולם נשמתי, יש עולם עמוק, עולם עליון, ואז העולם הזה מקבל את המשמעות שלו. שמתבוננים ויודעים שהעולם הזה הוא חלק ממשהו יותר גדול, משהו יותר עליון. הוא הבסיס, נגיד, שמחזיק על גביו את הקומה השנייה, את הקומה העליונה, וזה בית אחד. זה שני חלקים של שלמות אחת גדולה ונפלאה. הטוקים הם, מתאר הרב, הם התלהבותן הלאומית דמתה ללהבה של תבן שנשתלהבה ודחתה ואיננה. הם לא האמינו בדברי תורה שבעל פה. וממילא לא קיבלו את המכרה שיש עוד עולם. עולם עליון, עולם הבא. וזה עשתה התורה שבעל פה, שהיא לימדה את הדבר הזה. אז אומר הרב, אתה מדליק תבן, קשים, העצים דקים, האש עולה גבוה, גבוה, גבוה. אבל מיד היא מספה, השלבת יורדת. אתה מדליק עץ הזה, האש היא נמוכה. אבל היא דולקת ודולקת ודולקת עוד ועוד ועוד, היא לא פוסקת. והקש הוא תלהבות גדולה מאוד. גם בעבודת השם יש כאלה תלהבות, בלי העומק. אז ההתלהבות שהיא אין לה את העומק, היא דומה ללהבת של תבן, של התלהבה ודחתה ואיננה. זאת אומרת, כל הכוח שלהם מתברר, הם באמת, הם היו כאילו קיצונים, לא לעשות חידושים, הם היו נגד רפורמה. צריך לשמור במה שקיבלנו, מה שידענו, לא להתעמק ולהיות לשאוב מתוך התורה עומקים חדשים והתבוננויות חדשות, אלא מקובעים כאלה. והתורה שבעל פה היא תורה חיה, היא תורה עמוקה שאפשר ללמוד דבר מתוך דבר, ולהעמיק ולהתבונן, ולהשיג השגות עליונות, ולהגיע לעומקים חדשים בתוך התורה בעצמה, לא לשנות חדילה מהתורה, אבל בתוך התורה בעצמה יש עומקים, זה לפני מזה וזה לפני מזה. אז פתאום העולם, כשהתבוננות בזה שיש עולם הבא, אומר הרב, זה נותן משמעות לעולם הזה, העולם הזה מקבל את הגודל שלו, ואת הכוח שלו, ואת התפקיד שלו הגדול, וזה נותן כוח למציאות הזאת. אבל זה באמת בהסתכלות עמוקה. אנשים גדולים, הם יודעים שאדרבה ככל מהשולים למעלה, מבינים יותר את הערך של כל האמצעים, וכל החומר, וכל השמיות. מי שנמצא באמצע הדרך, אז הוא מרגיש צורך בהתנתקות, שהוא לא יכול גם וגם. הוא מרגיש שאם הוא מחובר אל החומר, אז הוא זה מפריע לו להתקדם מבחינה רוחנית. כשאדם עולה עוד מדרגה, עוד יותר גבוהה, אז הוא רואה אדרבה, הגודל של הרוחני שלו הוא יכול להתפשט לתוך כל המציאות, ולכל כל החיים, להופיע את החיים ברחבות גדולה מאוד של קדושה, של עליונות. במצב הביניים אדם צריך להיות פרוש כאילו, כי אם הוא עוסק בענייני העולם, אז הוא פוגע בעולם, ברוחניות שלו. הוא עוסק במבטל הרוחניות, ושניהם ביחד קשה לו. אבל בקלות גדולה, כשאדם מגיע למעלה עוד יותר גבוהה, אז אדרבה, לא מזלזל בשום דבר שבמציאות הוא, רואה את כל המציאות כולה, שבעצם כולה יש בה תוכן, אפשר להאיר את כל החומר, אפשר לקדש את כל החיים, אפשר לרומם את כל החיים. זה מה שההסתכלות הגדולה של הרב. והרב דורש את זה ברעיון הזה שהעולם, שני העולמות, מה שחכמים תקנו, לזכור שיש עולם הזה ועולם הבא. מסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו, אומר הרב, עומק החיים הלאומיים בישראל, כלומר מסתכלה הזאת, הרב מקווה שהחיים בישראל, שכאילו באו במצב כזה שמי שעוסק בענייני ארץ ישראל, בענייני בניין הארץ, הוא קצת מתרחק מהרוחניות, אבל לא, זה לא מה, לא מה שיבנה את האומה. מסוד עולם זה ייבנה ויקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל, שלא יהיו מנותקים מהגלות האלוקית, והתגדל בעניין הארץ וכל האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה, ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו, בתואר שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה מנפלאות תמים דעים. זה רק הרב רואה את הדברים האלה. יש כאן סיבוכים, אבל דרך הסיבוכים אפשר לראות את שהכל אחוז בשלשלת. שלשלת אחת שמתגלה כל מיני שלבים בתוך המהלכים האלה, בכל המסיבות, אבל בעצם הרב רואה את מה שאמר לנו הרב בפרק הראשון, בפרק הקודם של המהלך. כל מה שהולך לקרוא כאן זה התהליך עמוק גדול שיביא את העולם כולו לתיקון. ולכן כל התקדמות קטנה שהרב רואה, הוא רואה את הגודל שלה כי היא קשורה במהלך מאוד מאוד ענק, במהלך כל כך גדול. אז הוא מתלהב מכל דבר, הוא רואה בניין הארץ, הוא רואה את קיבוץ גלויות. מה זה קיבוץ גלויות? בודדים באים לארץ ישראל, הוא רואה כבר את כל הגודל הנמשך מזה. אבל היה אחד, תלמיד חכם אחד, שבא מאמריקה, ו... הלך עם הרב בירושלים, והרב ראה שבונים בית. הרב היה מלא התפעלות, ירושלים נבנית. הוא אומר, אני באתי מאמריקה, שם יש בתים גבוהים, הכל כל כך בנוי, וירושלים כל כך חריפה ושוממה, העיר עתיקה, הרב רואה בית אחד ומתלהב, כאילו הגאולה, הוא רואה כך כל הגאולה. הוא אומר, אני עמדתי וחשבתי בליבי, איך הוא רואה את הגדולה הזאת בתוך הדברים הקטנטנים האלה. אבל זה מה שהרב מלמד אותנו. שאדם גדול, הוא לא מזלזל בקטנות, הוא להפך. כל הגודל שלו, הוא רואה את כל הקטנות כגדולות. אין קטנות, אין קטנות. ההתחלה של בניין ירושלים, האבן אחת, זה דבר גדול. זה חלק מתהליך כל כך עצום, שכל חלק מדבר גדול הוא גדול. כיוון שזה חלק מכל המהלך הגדול הזה, עומד להתפתח לנגד עיניים. כך הרב מלמד צאן ומתבונן. מזה אפשר לקחת למצוות המעשיות, כל פרט שאתם עושה, כל דבר טוב שאתם עושה. זה לא איזה פרט קטן שעשה עוד מעשה טוב, עוד איזה עבודת תפילה אחת. לא, זה חלק מכל עבודת השם הגדולה שהעולם כולו עוסק בו, ואתה מתחבר אל הגודל הזה הכללי שמתהווה בעולם. אז המילה המעשה הקטן כביכול שאתה עושה, זה גדול, זה לא קטן. זה מאוד מאוד גדול. זה חלק מכל הגודל. הכל זה מחובר ביחד. אז כל פרט קטן מאיר את כל המציאות כולה. ככה רב מלמד אותו, אני מסתכל. נהיה גדולים כמוהם. שוב לזה. Oh, yeah.